שיחת היום, שיעור בספר התניה, עם הרב שניאור אשכנזי.
ערב טוב, שבוע טוב, מאזיני כל חי, באתר, ברדיו, באפליקציה, בכל אתר ואתר, יישר כוח לטכנאים העיקרים שלנו. רב מנדי אור, רב מוישי כהן, מתחילים. ביציאה מהרחוב שאני גר בו בראשון לציון, יש תמרור איסור פנייה שמאלה. מותר לפנות רק ימינה. הרבה פעמים אני פורט את חטאי היום, הרבה פעמים אני יוצא מהרחוב ומתלבט. אני מסתכל ימינה ושמאלה ואיפן כובע חו לראות אם אין איש, והיצר אומר לי, נו, תפנה שמאלה, תחתוך. במקום לנסוע עד סוף הרחוב, ואז לחזור פרסה לנתיב השמאלי, תחתוך מכאן וקיצרת את כל הסיפור. לפעמים אני יותר נהנה, זה לא נעים להודות שנהנים מדברים כאלה, אבל תמיד כשרואים את האחר נאבק, זה עוד יותר קל, ולפעמים אני נהנה לעמוד מאחורי רכב, ואני רואה את הנהג לפניי, איך שהוא מתלבט, מסובב את הראש ימינה ושמאלה, כן לחתוך שמאלה, לא לחתוך שמאלה, כן לעבור על החוק, לא לעבור על החוק, יש פקח, אין פקח, כמה זה יעלה לי, כמה הטעות הזו תעלה לי. פעם אחת נגמרו ההתלבטויות שלי. זו הייתה שעת ערב, רכב לפניי, ברוך השם זה לא היה אני, אבל רכב לפניי מהר וחתך שמאלה. ומהנתיב השמאלי הגיע במהירות רכב אחר שלא ראה אותו. ופגע בו, ונכנס בו. ברוך השם, זה מקום צר, אז משני הכיוונים נוסעים לאט, ברוך השם, לא היו נפגעים בנפש. אבל ברגע הזה, השתנתה כל הגישה שלי לצומת הזו. פתאום הבנתי, שהשאלה של האם לעבור עבירה, זה לא שאלה האם נעבוד על הפקח, או לא נעבוד על הפקח. זאת שאלה על החיים. פתאום אתה מבין שבעבירה, אין לך חשבון עם משטרת התנועה. או עם עיריית ראשון, או עם בית המשפט. יש לך חשבון עם עצמך. יש לך חשבון עם טעות שחס ושלום יכולה לגרום נזק, שתתלבט עליו כל החיים, שתצטער עליו כל החיים. והרגע הזה לימד אותי כל כך הרבה, על עבירה במובנה הנכון ביותר, המדויק ביותר, עבירה חס ושלום בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. הרי כל אדם לפעמים נקרא. כל אדם לפעמים עומד בפני ניסיונות נוראים, שהיצר זורק אותו קדימה, והוא איך שהוא נאבק, הוא מתחנן לקדוש ברוך הוא, תן לי כוחות, תן לי את המילים, שיעבור פה מישהו, שיציל אותי מישהו, תן לי את הכוח לשרוד את הדקה הקרובה, שאני לא אתחרט עליה כל ימי. אבל פתאום אתה מבין, שהשאלה של כן לעבור עבירה או לא לעבור עבירה, זה לא רק השאלה מה תעשה, אלא מה העבירה עושה לך. כמה הרגע הזה יכול להיות דרמטי, שישנה את החיים שלך מן הקצה אל הקצה. וזה מה שאדמור הזקן עושה כאן בפרק כ"ד בתניה. זה אחד הפרקים היסודיים ביותר בסוגיה שבה אנחנו אוחזים, ואני רוצה לומר עוד וידוי קטן, שלפעמים כשאני צריך חיזוק כנגד היצר, ומי לא צריך לפעמים, אני לומד וחושב ומעמיק ומפנים ומתבונן בפרק כ"ד בתניה. אדמור הזקן נותן כאן מבט עמוק, מפתיע, מהפכני, שאף אחד לא צופה אותו מראש. מה בעצם קורה לנו כשאנחנו חס ושלום מועדים וכושלים ונכשלים ומחליטים לעבור על רצון הקדוש ברוך הוא? מחליטים להפר איסור תורה. והנקודה שאדמור הזקן מדבר עליה היא מילה אחת, ואנחנו בחצי שעה הקרובה ננסה לפתח ולבנות את את המונח הזה מן התורה הנביאים והכתובים. אבל אדמור הזקן נוקט במילה אחת, נפרד. נפרדות. ניתוק. כשאדם בוחר בעבירה, הוא נפרד מהקדוש ברוך הוא. הוא יוצר חלל שבו כביכול הוא הבעל הבית, ולא ריבונו של עולם הוא הבעל הבית. ובשפה אחרת, וזאת, זה כל המהלך שאנחנו אוחזים בו, אדם שעובר עבירה ולו הקלה ביותר, הוא בעצם חוטא בדקות בדקות בעניין של עבודה זרה. כי מה הוא בעצם אומר? ריבונו של עולם, לא אתה הבעל הבית. אני הבעל הבית. אתה אמרת לא לאכול את השוארמה הזו. אתה אמרת לא לדבר את הלשון הרע הזה. אתה אמרת, חס ושלום, לא להקל בחילול שבת הזה. ובא יהודי ואומר, ואני חושב אחרת. אני רוצה אחרת. לכן כל עבירה, אומר אדמור הזקן, מה אתה עושה לעצמך בעצם? אתה יוצר בור בחיים שלך. אתה יוצר מקום של ניתוק ופרידה בינך ובין הקדוש ברוך הוא. אתה בעצם יוצר חלל שבו אתה הבעל הבית ולא הוא הבעל הבית. ואז מה השלב הבא? עבירה גוררת עבירה. אם אדם יוצר בחיים שלו מקום שבו הוא מנותק ממקור הכוח, מקום שהאנרגיות שלו עכשיו באות מאיפה? מסיטרה אחרה, מקליפה, ממקום שאומר, לא ריבונו של עולם הוא הבעל הבית, אתה הבעל הבית. נו, אז לאן זה יגיע? אז היום אומר לו עשה כך, ומחר אומר לו עשה כך, ולמחר עד שאומר לו לך עבוד עבודה זרה. עכשיו כל אחד ששומע אותנו מתווכח, הוא אומר, מה פתאום, למה להגזים? כולנו יכולים לחטוא, ולמה לומר שאדם עושה את זה ממקום של ניתוק, ממקום של כפירה, ממקום של חלל? אדם חוטא כי יש לו יצר. אדם חוטא כי הוא מאמין שהקדוש ברוך הוא יבין אותו ויסלח לו. אדם חוטא מתוך סחף, לא מתוך דעה צלולה. אבל זה לא נכון. בואו נחשוב רגע, זה מה שהיצר הרע מספר לנו, אבל מה האמת? מה היצר שמניע אותנו באותו רגע של חטא? נכון שאנחנו עוטפים את זה במילים יפות, לא התכוונתי וכן התכוונתי, אבל מה עומד מתחת הלא התכוונתי הזה? מה היצר שמניע אותנו באותו הרגע? מה האנרגיה שזורמת בנו באותו רגע שאנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא לא? שאנחנו עושים ההפך ממה שהוא ציווה בתורה? הרגע הזה אנחנו הופכים להיות אדם אחר. אדם שניזון, אדם שפועל מכוח נפרדות. שפועל מכוח זר, אל זר בקרבך. שפועל מתוך החלטה שבאה ואומרת, אני הבעל הבית של החיים שלי. כאילו קורט את החבל שקושר בין יהודי לקדוש ברוך הוא. וברגע הזה אתה קורט את החבל הזה ואתה אומר, ריבונו של עולם, תן לי עצמאות. תן לי טריטוריה. תן לי להחליט מה לעשות עם החיים שלי. למה הדבר דומה? נביא דוגמה מאוד בוטה שכל אחד מבין אותה. לפעמים אני מבקש מהבן שלי משהו. והוא לא עושה. אמרתי לו ללכת להתקלח, הוא לא הלך. אמרתי לו לסגור את המחשב, הוא לא סגר. אמרתי לו לקום בבוקר בזמן, הוא לא קם בבוקר בזמן. כשאני נכנס הביתה וראה אותו באותה סיטואציה שלפני 3 שעות, שוכב על המיטה, קורא משהו, משחק במשהו, עוד לא התקלח, עוד לא התארגן לשינה, לא קרא קריאת שמע. אני מתמלא זעם, אני מסוגל חלילה להתפרץ. אבל מה קרה? הוא בסך הכל נסחף אחרי התאווה. אני לא מפרש את זה כאילו הוא נסחף. אני מפרש את זה כאמירה, אבא, תן לי לחיות. אבא, תן לי להיות הבעל הבית של החיים שלי. אבא, אתה לא קובע כל דבר כאן. וזאת האמת, כי ביסוד, במהות, כל חטא, כל אבון, כל עבירה, היא בעצם אמירה, אני השולט, אני הריבון בחיים שלי. אומר אדמור הזקן, נקודה עמוקה ביותר. יהודי צריך לחשוב על זה ולשים לב לזה, שבדקות דדקות, כל עבירה ולו הקלה ביותר, היא בעצם סוג של עבודה זרה, סוג של כפירה באחדותו התברך, היא אמירה. במקום הזה, ברגע הזה, אני הבעל הבית על החיים שלי. והרי בסופו של דבר, כל החיים הם המקום הזה והרגע הזה שבו אני נמצא. מה הם כל החיים? העולם הוא כל כך גדול, אבל בסוף איפה העולם קיים? בשיקול דעת שלי, במחשבה שלי, בהתבוננות שלי, שם נמצא כל העולם וכל החיים. ובנקודה הזאת, אני קם ומכריז ואומר, ריבונו של עולם, אני הבעל הבית על החיים שלי. עד כמה שזה חריף לומר שבכל עבירה, בעצם באותו רגע, מה שפועל בי זה אל זר, מה שפועל בי בעצם זה כוח של כפירה, של שיוצר חלל בחיים ובעולם. האמת היא שזה מאוד מסביר את דברי בן עזאי המפורסמים בפרק ד' באבות. בן עזאי אומר, הווה רץ למצווה קלה, ובורח מן העבירה, שמצווה גוררת מצווה והעבירה גוררת עבירה. בא בן עזאי ומחדש תכונה בטבע האדם. הוא לא מדבר על פלא מלמעלה. ההמשך ששכר מצווה מצווה ושכר עבירה עבירה, זה באמת פלא מלמעלה. אבל המפרשים מסבירים שהחלק הראשון, עבירה גוררת עבירה, מצווה גוררת מצווה ועבירה גוררת עבירה, בן עזאי בא לו לחדש תכונה. הוא לא בא לדבר על איזשהו עונש שבא מלמעלה, אלא על תכונה בטבע האדם. הוא בא לספר לנו איך אנחנו עובדים. והוא מחדש לנו שטבע האדם פועל כמו רכבת. כל מעשה גורר אחריו עוד מעשה מן הסוג הזה. כל מעשה הוא תמיד ספתח, הוא תמיד מוביל לקרון שנגרר אחריו. ולכן אומר בן עזאי, אדם חכם לא מתחיל עם העבירה. לא מתקרב אליה ואז נסוג, אלא בורח ממנה לקצה השני. ואדם חכם רץ למצווה קלה. כי כשאתה בוחר במצווה הקלה, אתה לא בוחר רק בה, אתה גם בוחר במצווה הקשה והמורכבת שתבוא אחריה. וכל אחד שואל את עצמו למה. אם בן עזאי היה מדבר על, אני יודע מה, על פלא, על מופת, על עונש שיורד מלמעלה, שאדם שחוטא פעם אחת, מכבידים את ליבו והוא יחטא עוד פעם, בסדר. אבל אם הוא מדבר על תכונה, למה? אפשר גם לחלוק חלילה על בן הזייבה ולסבור אחרת? אני הייתי אומר, אולי הפוך. אולי כשאדם, החיים הם רכבת הרים של תהפוכות, של זיגזג, של עליות וירידות. אז הייתי אומר שאם אדם עשה מצווה, אז להפך, הוא יכול עכשיו להגיד לעצמו, אני כבר בסדר, התקרבתי לקדוש ברוך הוא, אז אני יכול להרפות, וזה יביא אותו דווקא לעבירה. ואילו אדם שחטא, אז הזעזוע יביא אותו לתשובה, ואחרי העבירה הוא יבוא למצווה. למה בן הזי קובע שהתכונה שלנו בנפש, שהרגל יוצר עוד הרגל מהסוג הזה, ומצווה תיצור עוד מצווה אחריה, הרי אפשר לטעון באותה מידה להפך. נכון, עובדה היא שבן הזי צודק, כי אנחנו מכירים את ספר בראשית. החטא הראשון הוביל החטא השני, והחטא השני הוביל השלישי, עד שכל האנושות חטאה, ולא נותר לקדוש ברוך הוא ברירה, אלא לאפס את העולם הזה. חטא צדעת הוביל לחטא של קין והבל. וקין והבל הובילו לכך שכל בני האדם החלו לקנא ולרצות יותר ממה שיש להם, עד שלא היה אפשר לחיות פה, הוא מלא הארץ חמאס. נכון, בן הזי צודק, בעובדה. אבל אנחנו שואלים מה באמת ההיגיון בזה. מה הסיבה שהחיים הם רכבת, שקרון גורר קרון מאותו סוג, ולא רכבת הרים, שבה מעשה אחד דווקא גורם לתוצאה הפוכה, ולמעשה הפוך מהמעשה הראשון. ולפי מה שאדמור הזקן אומר כאן, התשובה היא כבירה והיא כל כך חשובה. כי ההבנה שלה לא קובעת רק את המעשה הזה, אלא קובעת את כל מהלך היום. גם את הקרונות הנגררים, גם את כל הרכבת כולה, את הכל אנחנו מכריעים, כשאנחנו שמים מול העיניים את התובנה של פרק עבדה לתניה. עבירה זה לא רק מה שעשית, אלא מה שהעבירה עושה לך. עבירה זה לא רק מעשה, אם להכניס לפה משהו אסור או לא להכניס, אם להוציא מהפה דבר אסור, מילה אסורה או לא להוציא. עבירה זאת עמידת נפש. עבירה זה תוצר של החלטה, מי הבעל הבית בחיים שלי? ואם אדם יוצר ריקנות כזו, חלל כזה, הרגשת גאווה וגסות הרוח, שבה אני הוא הבעל הבית, החושניות שלי היא הבעל הבית, הרצון שלי בעונג הוא הבעל הבית, הרצון שלי לממש את עצמי הוא הבעל הבית, אז במילא ברור שחלל כזה, אם אדם נעמד בצורה כזו של הרגשת כוח שאני הוא הבעל הבית, אז במילא ודאי שהרגשת חלל כזו תביא עוד חלל. ומההנאה הזו הוא ידבק בהנאה אחרת. וכך להפך במובן החיובי. אם אדם מתגבר על יצרו ונעמד בהחלטה חזקה כזו, כמו שאמר יוסף הצדיק לאשת פוטיפר, איך אעשה הרעה הגדולה הזו וחטאתי לאלוקים? איך אני אעבור על החוק? לא אני קובע את החוק. את אומרת דברי טעם, את משכנעת שזה כדאי, וזה יפתח לו שערים, וכך להפך. אם הוא יחטא, תזרקי אותו לכלא לכל החיים. יוסף אומר לה, אבל איך אעשה וחטאתי לאלוקים? איך אני אעבור על החוק? יש פה תמרור, אסור. יש את איש, אסור. ואם אדם מעמיד את עצמו בצורה כזו, שבה הקדוש ברוך הוא הבעל הבית, אז ברור שמצווה גוררת מצווה, כי זאת התנועת נפש, זה לא רק המעשה שהוא עשה. זאת העמידה, זאת התנועת נפש שהוא יוצר. עד איכן הדברים מגיעים. ראיתי פעם וורט יקר שבעיקרים, מופלא ביותר. מה הפירוש מצווה גוררת מצווה ועבירה גוררת עבירה? אומרים ליהודי, אם אתה רוצה לדעת, לפעמים אדם עושה מעשה מסוים, והוא רוצה לדעת אם זה בא ממקום טוב או ממקום רע, הוא לא יודע בעצמו למה הוא עשה את המעשה הזה. אומרים לו, תראה מה עשית אחר כך. תראה, כשקמת מהמסעדה, לאן הלכת? אם הלכת לבית כנסת, או שהלכת חלילה לעוד דברים בטלים. הרבה מעשים בחיים שלנו הם אפורים, אנחנו לא יודעים לאן הם שייכים. לפעמים אדם אומר לעצמו, אני אלך עם המשפחה לאכול. זה חשוב שנצא מהבית, ניתן יחס לכולם, שקצת נשתחרר. יכול להיות. מצד שני, יצר הרע אומר לו, לא נכון, זה סתם תאווה, זה סתם הפקרות, זה סתם גסות רוח, סתם חינוך לבעמיות. ואדם באמת מתלבט. איך להגדיר את המעשה הזה? אומרים לו, תסתכל מה קרה אחר כך. האם אחר כך, המקום הבא שבה, שהלכת אליו, זה הוביל אותך להתעלות, זה הוביל אותך ללימוד, ליראת שמיים, להתחזקות, או שחס ושלום, זה גרר עבירה. אם זה גרר עבירה, זאת אומרת שהמוביל, שהקטר, כבר היה מעשה לא חיובי. לפי זה, שמעתי פעם ביור, לאחת האגדות הידועות והתמועות ביותר, שאני מניח שלכל אחד מהמאזינים שלנו יש עליה תשובה משלו, אבל זאת אגדה מפורסמת שדרשנים מרבים לעסוק בה. גמרא קשה מאוד, גמרא שעוסקת באחד הרגעים הנוראים והאכזריים ביותר בתולדות עמנו, אחד הרגעים העצובים, 10 הרוגי מלכות. הגמרא מספרת מסכת עבודה זרה על רבי חנינא בן תרדיון, שהולך לבקר את רבו, את רבי יוסי בן קיסמה. הימים הם נוראים, אחרי החורבן השני. הרומאים מסתובבים ברחובות ירושלים, ומחסלים את ראשי ישראל במיטות שונות ומשונות. מסוכן לגדולי ישראל להסתובב ברחוב, להוציא את הפנים מהבית. ורבי יוסי בן קיסמה חולה את חוליו האחרון, ורבי חנינה בן תרדיון בא לבקר אותו. אומר הרב לתלמיד, חנינה בני, שומע אני עליך לשון הרע. אני שומע שאתה עובר על החוק, שאתה מכנס תלמידים ללמד תורה וללמוד תורה, והם ירגו אותך. אלה אין סוף לרוע שלהם, לאכזריות שלהם, לגסות שלהם, הם ירגו אותך. אומר רבי חנינה בן תרדיון, רבי, והרי כמה שרבי יוסי בן קיסמה צדק, הרי זה היה סופו של רבי חנינה בן תרדיון, כמו שאנחנו אומרים בפיוט אלה הזכרה. הם הרי תפסו אותו עם ספר התורה, וקרחו אותו בספר התורה, ומשכו את מותו עם צמר גפן עד שיצא נשמתו בתארה. אומר רבי חנינה בן תרדיון לרבי יוסי בן קיסמה, הוא לא שולל את החשש הזה, אבל הוא אומר, רבי, כשאני אעלה למעלה, הרי כולנו יודעים שזה מה שיקרה, כשאני אעלה למעלה, האם אני הולך לגן עדן, או חס ושלום לצד השני? עונה לו רבי יוסי בן קיסמה בתשובה משונה, כלום מעשה בעלייתך. תספר לי מעשה טוב שעשית, ואני אגיד לך אם אתה הולך ימינה או שמאלה. אומר רבי חנינה בן תרדיון, יש לי מעשה. פעם בליל פורים, ישבתי ופרטתי עם רבי חנינה בן תרדיון, הרי היה גבאי צדקה, כמו שמספרת הגמרא במקומות אחרים. פעם בליל פורים ישבתי ועשיתי סדר בארנקים. היה את הארנק הפרטי שלי ואת הארנק של הצדקה. מצאתי שטר שלא ידעתי אם הוא שייך לארנק הזה או לארנק ההוא. יכולתי להגיד יחלוקו, 50-50. אבל נתתי הכל לצדקה בלב שלם. אומר רבי יוסי בן קיסמה, גן עדן פתוח לך. אתה בוודאי הולך לעולם שכולו טוב. וכמובן הסיפור הזה אינו צועק אלא דרשני. עומד יהודי שמוסר נפשו ללמד תורה בזמן השמד. עומד יהודי שיישרף במיטה משונה ביותר כשגופו כרוך בספר התורה. זה לא מספיק בשביל להכניס אותו לגן עדן. הוא עוד לא מסר נפשו מספיק בשביל להיכנס לעולם שכולו טוב. אבל העובדה הזאת שפעם הוא התלבט על שטר של 100 שקלים, אם לשים אותו בצדקה או לקחת אותו לארנק הפרטי, זה פותח לו את שערי גן עדן. מה מונח פה? שמעתי פעם הסבר מיוחד ביותר. אומר רבי יוסי בן קיסמה לתלמידו, אתה רוצה לדעת אם אתה נכנס לגן עדן או לא? תסתכל מה אתה עושה אחרי שאתה לומד תורה. תסתכל מה המעשה הבא אחרי לימוד התורה שלך. הלימוד התורה כשלעצמו אפשר להתלבט. אולי זה הכבוד שלך, אולי זה הקריירה שלך, אולי אתה עושה את זה כי בלי זה אין לך טעם בחיים. זה עוד לא אומר שאתה עושה את זה באמת בטהרה מוחלטת לשם שמיים. ובשביל להיכנס לגן עדן, אומר הרמב״ם, נכנסים עם מצווה אחת מאהבה. להיכנס לגן עדן נכנסים עם מצווה אחת שיהודי קיים אותה רק לשם שמיים, בלי שום כוונה אחרת. במילא נקות היי כללה בידך. אם אתה רוצה לדעת אם הלימוד תורה שלך נעשה באמת לשם שמיים, לכוונת שמו יתברך, מאהבת שמו יתברך, או שחלילה נעשה ממניעים זרים, תראה מה אתה עושה אחר כך. שואל אותו, תגיד לי, מה אתה עושה אחרי לימוד התורה? הוא אומר לו, אחרי לימוד התורה, כשאני סוגר את הספר, אני לא הולך לאכול ארוחת ערב, אלא הולך להתגייס למעשי צדקה. הולך לפעול נגד הטבע שלי, שאני איש סגור, שאוהב ללמוד. אני הולך לפשוט את היד, ועובר מבית לבית, לעורר יהודים לפתוח את הלב. ואני כל כך מקפיד על הצדקה, עד כדי כך שפעם אחת, כשהייתה לי התלבטות אם לשים את 100 שקל פה או שם, נתתי אותו לגמרי לצדקה. אומר רבי יוסי בן קיסמה, אם המעשה השני הוא מעשה טוב, בוודאי גם המעשה הראשון הוא מעשה טוב. כי המעשה הראשון הוא זה שגורר את המעשה השני. וכמה זה מובן לפי היסוד שאדמור הזקן מציב כאן? שמעשה הוא לא רק מה שעשית. הוא תנועת נפש, הוא עמידה, הוא בחירה ברמה הכי עמוקה. מי הבעל הבית שלי? מי הקובע? האם יש נקודה אחת בחיים שלי שבה אני עצמאי? שבה אני אומר לריבוני של עולם, נתתי לך 612 מצוות, נתתי לך 23.5 שעות מהיממה, תן לי חצי שעה חופש. תן לי חצי שעה פרטיות שבה אני הבעל הבית. זה בדקות עבודה זרה. לבוא ולומר שיש חצי שעה ביום שריבוני של עולם לא הבעל הבית בה. שיש נקודה אחת בחיים שלך שריבוני של עולם לא נמצא בה, אלא אתה מנהל אותה. אתה מוביל אותה למקום שבו אתה רוצה. זה סוג של עבודה זרה בדקות. אומר לך אדמור הזקן כאן, שיהודים, יהודי רוצה כוחות, ועל זה אנחנו בעיקר נדבר בפרק הבא. אם יהודי רוצה כוחות חדשים להילחם נגד היצר, שישים מול עיניו, מה הוא בעצם אומר עכשיו. לא מה הוא עושה, אלא מה הוא מכריע. וזה לא רק הכרעה של מעשה, זה הכרעה של דיבור והכרעה של רגשות. כי הרי כשאדם עושה מעשה, ונפשו יצא בדברו, כשהוא כועס על מישהו, כולו נכנס לתוך הכעס הזה, והוא מדבר את הכעס הזה, והלב שלו נמצא בפנים, והוא מערב את כל המשפחה. כל האישיות נעשית כביכול עבד לתחושה הזו, של העצמאות הזו, שאני הבעל הבית, אני הקובע, הכל מתחיל ממני. זו סכנה נוראה, לא רק בגלל שעבירה גוררת עבירה, אלא אפילו בגלל עצם המעשה הזה, שבו אתה בעצם בא ומכריז, יש חלל בעולם, יש חלל בחיים שלי. קל מאוד להגיד שהקדוש ברוך הוא שולט בכל העולם, אבל האם הוא שולט גם בי? האם הוא שולט גם ברגע הקטן הזה, שבו אני מתלבט, האם אני אדון לעצמי, או האם החיים הם הפקר? אז זה מבט חדש לגמרי על התפיסה של עבירה, זה לא שאלה של המעשה הספציפי הזה, אלא שאלה של עבודה זרה כביכול, בדקות דקות, מי הבעל הבית על החיים שלי? האם יש עוד מציאות חוץ ממני או לא? כדי לחדד את החידוש הגדול והמהפכני הזה, שבעצם בכל מעשה עבירה, אדם בא וקובע שהוא הבעל הבית, וכביכול הוא יוצר חלל שבו הקדוש ברוך הוא לא מנהל. אדמור הזקן הולך למקום מאוד שונה, ומחדד את זה עם דימוי מאוד מאוד מעניין. הוא אומר, דע לך, שכשיהודי חוטא, כשיהודי בוחר להיות בעל הבית של עצמו, הוא נעשה יותר גרוע מהיצר הרע בעצמו. הוא נעשה יותר גרוע מהקליפות בעצמם. הוא יוצר חלל שהקדוש ברוך הוא לא נכנס אליו, יותר מאשר בעלי חיים הטמאים והטורפים והמסוכנים ביותר, שהם הביטוי שהגיעים לקליפות הטמאות. למה? כי היצר הרע והשטן והקליפות והסטרה אחרה, ובעלי החיים הטמאים והאסורים באכילה, הם כולם עושים את רצון השם. שטן ופנינה לשם שמיים נתכוונו. השטן, התפקיד שלו בהצגה, זה להגיד חס ושלום שאין ריבונו של עולם. אבל הוא בעצמו לא מאמין בזה. הוא בסתר ליבו יונק מהקדושה. הוא בסתר ליבו ברמה מאוד עמוקה, שהוא לא מרגיש אותה אמנם, אבל היא מרחפת מעל. הוא בסתר ליבו יודע שהוא עבד של מלך מלכי המלכים. הוא בסתר ליבו יודע שהוא לא יכול להחטיא יותר ממה שהקדוש ברוך הוא ציווה. רק מה? במשחק של החיים, בהצגה שהקדוש ברוך הוא יצר, בתחרות הזאת שבין היצרים, במשחק הדורגל הזה, שבו יש שני שערים, וכל אחד צריך לסחוב לשער שלו, אז התפקיד של היצר הרע זה להיות החייל השחור בלוח השחמט. להיות החייל השלילי. אבל הוא עצמו, למה הוא עושה את זה? לשם שמיים הוא מתכוון. הוא עצמו מתכוון כי זה התפקיד שלו. כי זה מה שציוו אותו. אבל כשבא יהודי ומקשיב ליצר הרע, אתה הרי עושה להפך ממה שציוו אותך. אותך העמידו על המשחק כדי להתגבר על היצר ההוא, ולקחת את הכדור ממנו ולהכניס אותו לשער הנכון. כדי לבחור את הבחירה הנכונה וללכת לצד הנכון. במילא אומר אדמור הזקן, שכשיהודי בוחר ליצור במה לעצמו, ליצור חלל, ליצור שליטה לעצמו, מקום שריבונו של עולם אינו נכנס לשם כביכול. במילא מה הוא עושה? הוא הופך להיות הנקודה הנמוכה ביותר בכל העולמות, שהיא עוד יותר חמורה אפילו מהיצר הרע בעצמו, היא יותר חמורה מבעלי חיים הטמאים והאסורים באכילה, שיונקים מג' קליפות הטמאות מהקליפה הטמאה ביותר. איך אני יודע את זה? אומר אדמור הזקן, זאת הסיבה שבעלי חיים יכולים לפגוע בבני אדם. לכאורה זה פלא גדול. איך בעל חיים, שבמדרג של הבריאה, דומם, צומח, חי, מדבר, איך בעל חיים יכול לפגוע באדם? הרי האדם הוא נזר הבריאה, בצלם אלוקים ברא את האדם. איך בעל החיים, איך האריה, הזאב, הנמר, לא נבהלים מהצלם אלוקים שיש לאדם על המצח? מה הסיבה שבעלי חיים יכולים לפגוע באדם? ובאמת, אנחנו הרי יודעים מההיסטוריה של הדורות, ויש הרבה סיפורים כאלה, שצדיק בעל חיים לא יכול לפגוע בו. אנחנו מכירים את הסיפור של דניאל בגובה הריות. זורקים את דניאל לגובה הריות, ובעלי החיים מלקקים אותו. וזה לא רק סיפורים מלפני 2000 שנה, יש גם סיפורים מהדורות האחרונים. מסופר על האור החיים הקדוש, יש סיפור מבהיל שמובא בכתבי חב"ד על האור החיים הקדוש, שפעם הלך בשיירה, בערב שבת, הדרכים היו מסוכנות, והיה מסוכן ללכת לבד בדרך. אז היו יוצאים בשיירות מן העיר. ונכנסת השבת, מתקרבת כניסת השבת, והאור החיים הקדוש לא רוצה להמשיך. אז הוא ביקש ממנהיג השיירה שיחכו לו. אמר מנהיג השיירה, זה דרך מסוכנת מאוד, זה דרך ששורצת חיות רעות, אנחנו לא נשארים פה אפילו רגע. אתה רוצה, תישאר לבד. האור החיים הקדוש נשאר באמצע הדרך. על החמור, על הסוס, נשאר באמצע הדרך. התקרב אריה, אמתני, פער עליו את הפה. והסיפור, כך מספרים, שהאור החיים הקדוש הרים את הציצית, הרים את הטלית קטן, והראה את אות הברית, והאריה קרא על הארץ, כמו כלב שמלקק את אדונו, וחיכה לו ושמר עליו, הגן עליו, עד מוצאי השבת. זאת אומרת שבעל החיים אמור לראות את הקדושה של האדם. אז איך יכול להיות שבעלי חיים יכולים לפגוע בבני אדם? אלא הנקודה היא מבהילה. כי באמת כשאדם חוטא, הוא יורד למדרגה יותר נמוכה מבעלי החיים. בעלי החיים מתנסים לרמה יותר גבוהה ממנו. המדרג מתהפך. אם בטבע האדם, בסדר הבריאה, זה דומם למטה, מעליו צומח, מעליו חי, מעליו מדבר, הרי כשאדם חוטא, המדרג מתהפך. והוא יורד, ובעל החיים מתנסה מעליו. למה? מאוד פשוט. כי בעל החיים הוא רק עושה את רצון השם. בעל החיים לא יכול לעבור על רצון השם. בעל החיים הוא שליח, אין לו בחירה. אז הוא שליח לעשות את מה שציוו אותו. לעומת זאת, אדם שיש לו בחירה, הוא יכול לבחור לעשות ההפך מרצון ריבונו של עולם. ליצור חלל, מקום שבו הקדוש ברוך הוא לא נמצא. אז במילא הוא יורד מתחת למדרגת בעלי החיים. אני רוצה לסיים בנקודה מיוחדת במינה, זה גם קשור לפרשיות השבוע האלו. אנחנו מסיימים את פרשת יוסף ואחיו. יש נקודה יקרה ביותר שקשורה לפרשיות האלו. אני חושב שהיא גם לא כל כך מפורסמת. על העניין הזה שבעלי חיים לא יכולים לעבור את רצון השם. עד כמה שבעל חיים הוא נמוך, והוא ג' קליפות הטמאות, והוא אסור באכילה, אפילו בעלי החיים הטרופים, כמו נחשים ועקרבים. בעלי החיים הזוחלים על הארץ, שנמצאים ברמה הנמוכה ביותר בבריאה. יחד עם זה, הם ברמה מסוימת יותר נעלים מהאדם. כי הם לא יכולים לעבור על רצון השם, הם לא עובדים עבודה זרה. לעומת זאת, האדם שחוטא, הוא יוצר מקום שבו הקדוש ברוך הוא לא נמצא, שבו הקדוש ברוך הוא לא בעל הבית. ברגע הכי דרמטי בסיפור יוסף ואחיו, ברגע הנורא הזה שהאחים עומדים על הבור, ועוד רגע שמעון ולוי שולפים את החרב, ומורידים את הראש של יוסף, ונראה מה היו חלומותיו. הם יארגו אותו, והוא לעולם לא יוכל לממש את החלומות שלו. לכו ונהרגהו, עוד רגע הם מוציאים את החרב. קם ראובן באומץ, ומציע הצעה. מה לנו כי נהרוג אותו? בשביל מה לנו? מה יצא מזה? הוא אומר, במקום זה, בואו נזרוק אותו לבור. וידנו אל תהי בו. אנחנו לא נשליך עליו חרב. הוא אח שלנו. נזרוק אותו פה לבור, יש פה בור מלא נחשים ועקרבים, נזרוק אותו לשם, ושהם יארגו אותו, לא אנחנו נהרוג אותו. מה כל אחד שואל? לפי דברי הגמרא, שהבור היה מלא נחשים ועקרבים, מה אם אין בו? נו, סוגיה של הגמרא של חנוכה, עכשיו באנו מזה. מה אם אין בו? אבל נחשים ועקרבים יש בו. אז מה כל אחד שואל? אז מה ההבדל אם הרגתם אותו עם חרב, או הרגתם אותו כשהשלחתם אותו לידי הנחשים והקרבים? מה ההצעה של ראובן? איזה חוכמה יש בהצעה הזו? החלפנו את החרב בין בנחש והקרב, זה אותו הדבר. לזרוק אדם לגובה ריות, זה רצח. מה הרווחנו שזרקנו אותו לבור? אז יש באמת אומרים שהבור היה עמוק, הם לא ידעו אם יש בו נחשים או אין בו, אבל לפי הגמרא ורשי מביא, שמה אם אין בו, אבל נחשים והקרבים יש בו? אז מה היה ההיגיון של ראובן? כתוב באור החיים הקדוש נקודה מיוחדת במינה. שם, על המקום. ראובן אומר, נחשים ועקרבים הם מכונת אמת. נחשים ועקרבים הם ברור האם אנחנו הולכים בדרך נכונה או לא הולכים בדרך נכונה. כי אנחנו יכולים לטעות. אנחנו יכולים לבחור גם נגד רצון שמיים. יכול להיות שלא הצדק מדבר. אנחנו אומרים, הוא רודף, הוא מלשין עלינו לאבא, הוא מדבר, הוא מביא את דיבתנו רעה, הוא מסוכן לנו. יכול להיות שכן, יכול להיות שלא. יכול להיות שאנחנו מעורבים ופשוט מקנים בו. לנו יש בחירה לעשות גם הפך מרצון השם. גם ליצור מקום כביכול שבו הקדוש ברוך הוא לא זה שקובע. אבל נחשים ועקרבים לא יכולים לטעות. לנחשים ועקרבים הם כמו הקליפה. אין לה בחירה. הם כמו היצר הרע, אין לו בחירה. הוא רק עושה את מה שהוא נצטווה מלמעלה. הוא רק עושה את מה שהוא נשלח מלמעלה. מציע ראובן סוג של בירור. סוג של מכונת אמת, סוג של גילוי. בואו נזרוק את יוסף לתוך הבור, ונעמוד ונראה. האם הנחשים והקרבים יארגו אותו, או שלא יארגו אותו? שוב, הנקודה היא אם כן, שכשאדם חוטא, וזה מה שאומר אדמור הזקן, אנחנו צריכים לשים את זה מול העיניים שלנו, ולזכור את הנקודה הזו. השאלה היא לא רק מה אתה עושה עכשיו, אלא מה יהיה המעשה הבא. בעצם, באיזה מקום אתה מעמיד את עצמך? וכשאדם בוחן את המעשים שלו, לא רק בשאלה של כן לעשות או לא לעשות, אלא בשאלה של בעלות. בשאלה של הדנות, בשאלה של הבנה שכל החיים שלי עומדים כאן על הכף. המעשה הזה והמעשה הבא והמעשים האחרים שיבואו, זה כבר נהיה יותר קל. ההתמודדות נהיית יותר קל, והווה מחשב שכר מצווה כנגד הפסדה. אני אסיים, אין דרכם של חסידים לדבר שלילה, אבל בכל אופן, היות שזה הנושא של אדמור הזקן כאן בפרק אבזלת בטניה, אז אני אסיים בסיפור חריף מאוד בדיוק על העניין הזה, אני רק כמובן אקרא כמה שורות, פרק אף דלת, וזה לעומת זה הן, שסה מצוות לא תעשה, דאורייתא וכל איסורי דרבנן, מאחר שהם נגד רצונו וחוכמתו יתברך והופכה ממש, הם נפרדים מייחודו ואחדותו יתברך, בתכלית הפירוד, ממש כמו הסטרה אחרא והקליפה הנקראת עבודה זרה, ואלוהים אחרים מחמת הסתר פנים של רצון העליון כנ"ל. כשיהודי בוחר בעבירה, הוא בוחר במקום כזה, שבו יש הסתר פנים. מקום שכביכול הקדוש ברוך הוא אינו בעל הבית, הוא אינו זה שקובע, הוא יוצר חלל. וזאת עבודה זרה. מה ההבדל אם אתה מודה באשרה ובבעל, או מודה שאתה הבעל, שאתה הבעל הבית על החיים שלך ולא הקדוש ברוך הוא. אז אני רק אסיים, שלא כרגלנו, בסיפור שהוא לא לגמרי חיובי. היה פעם, הסיפור הזה מספר אותו הרב זבין בסיפורי חסידים, סיפור חשוב. היה פעם רבה חשוב, ראש ישיבה חשוב, שחוזר עם הגבה שלו ממשימה של גיוס כספים. והם עוברים בדרך וצריכים לנוח. יש להם כסף גדול בכיס, הם לא יכולים ללכת את הלילה, את היער, אז הם מחפשים איזשהו מלון זול לעשות בו את הלילה. לא אמרו לאף אחד, לא מי הם ולא מה הם, ביקשו חדר בקומה שנייה, כדי לא לשמוע את הכל הרעש, בלילה יבואו הערלים, יבואו העגלונים, יתחילו לשתות ולרקוד ולסבוא, אז ביקשו חדר בקומה שנייה בשקט, שיוכלו להתפלל ערבית, לומר תיקון חצות, ללכת לישון. חצות הלילה, רעש והמולה. פלוגת שודדים פרצה לתוך בית המלון הזה. הם עוברים מחדר לחדר, קושרים את האנשים, מפשיטים אותם, לוקחים את הכסף. הרבי הזה יושב למעלה בתיקון חצות, על הארץ, עם הנר, ופוחד שהם יראו יהודים זקן ארוך. הם עלולים, חס ושלום, לנעוץ בו את החרב. הוא החליף את התיקון חצות בוידוי ובבחיות נוראות, נפרד מהעולם, מי יודע מה יהיה עכשיו. ראש השודדים בעצמו החליט להיכנס לחדר הזה. נכנס לחדר, רואה את הרב שיושב על הרצפה, העיניים שלהם נפגשות. ושתיהם פולטים צעקה. מוישה! ינקל! מתברר ששניהם היו חברים, שלמדו יחד בישיבה, שניהם היו הבחורים הכי טובים בישיבה. הוא נעשה הרב, והוא נעשה החתן של המוזג, החתן של הגביר. ועכשיו, אחרי שהפך להיות החתן של המוזג, התגלגל להיות שודד. מסתכלים אחד על השני, התחבקו, התיישבו ביחד, שלח את השודדים משם, את כולם, והתיישב עם הרי בלילה שלהם, לסדר תשובה. שאל אותו הרבה, תגיד לי איך הגעת לאן שהגעת. אז הוא מספר. אני ישבתי למעלה בקומה השנייה בבית המזיגה, ישבתי ולמדתי יום ולילה. יום אחד קוראת לי אשתי, היא ניהלה למטה את בית המזיגה. והיא אומרת, יושבת פה איזה חבורת הרעלים שמתקוטטת ביניהם, עוד מעט ישברו את המקום. אתה כל כך חכם, אתה כל היום יושב שולחון ערוך של משפט, כל היום אתה מתפלפל, בדיני בוררות בין אנשים. בוא תעשה משהו עם הלימוד שלך, תרד למטה, תפשר ביניהם. הוא לא רצה, אבל היא לחצה עליו, והוא ירד למטה. הקשיב לדין ודברים ביניהם, מהר מאוד כתב חוזה, הוציא פשרה מעניינת שכולם יצאו מרוויחים, והם חיבקו ונשקו אותו. אחרי שבוע הם באו עוד פעם, אחרי שבוע הם באו עוד פעם. לאט לאט הם התחילו להיות יותר גלויים איתו. והוא התחיל להרגיש שהם לא בדיוק סוחרים בסוסים וחמורים. הם חבורה של שודדים, שמרוצצת גולגלות של אנשים, ואז מחלקת ביניהם את הסחורה. אבל הוא אמר לעצמו, מה זה ענייני? מה אכפת לי? אני בסך הכל הרואה חשבון שמרוויח כמה לירות. והוא ממשיך, ולאט לאט נכנס ביניהם. עד שהוא אומר לילה אחד, הם דופקים לנו על דלת, על חלון חדר המזיגה באמצע הלילה, מהירים אותי מהשינה. והם אומרים שהם הסתבכו פה עם שוד, על יד, ביער הסמוך. ושאני אבוא מהר להציל אותם. ולא הייתה לי ברירה, כי אני כבר הייתי חלק מהם. ויצאתי עם פטיש. ובפעם הראשונה בחיים, הקיתי אדם. ואחרי שדם רב שפכתי, כבר לא הייתי אותו אדם. והתגלגלתי להיות חלק מהם. וזה הרעיון. השאלה היחידה בחיים היא לא מה אנחנו עושים. אלא מי בעל הבית על החיים שלנו? מי האדון, מי השליט בכל ארץ מצרים? מי הקובע, מי המנהל ומי המנהיג? וכשמסתכלים על זה ככה, אז מבינים עד כמה דרמטי כל מעשה עבירה, ובמילא מקבלים את הכוח לבחור נכון, לבחור בטוב.
האזנתם לשיעורו של הרב שניאור אשכנזי בספר התניא.